שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ובחול. אנחנו היום ביום שנולד והסתלק בו משה רבנו, ובעזרת השם יתברך לקראת פורים בעוד שבוע ימים. והייתי רוצה היום לשוחח על נושא ששמו ביגוד, הביגוד החרדי, על רקע פרשת השבוע של ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. דבר שמעורר כל מיני תגובות בקרב קהלים שונים ובתוכנו לפעמים, וצריך לתת איזשהו רקע, הסבר למשמעות של הלבוש שמסגיר את העובדה, זה יהודי בן תורה, זה יהודי חרדי, כך הוא נראה, והדבר הזה הוא, יש לו חשיבות עליונה, ולכן חשוב לנו להסביר אותו. הרקע לעניין הוא כמובן, כפי שאמרנו, הנושא של בגדי הכהונה, העניין המיוחד שהפרשה מדברת עליו, ואתה תצווה את בני ישראל. ובפרשה זו מפרט לנו בורא העולם כיצד נראים משרתי השם יתברך. ועשו בגדי קודש, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. הבגדים הללו עד כדי כך הם מהווים חלק מעצם הווייתו של הכהן, בכך שחזל אומרים בגמרא במסכת זבחים, שבזמן שכהן הוא ללא בגדים, הוא לא כהן. כך עד הסוף. הדרשה בחזל היא, בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. ובזמן שאין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. הוא ממש בגדר מישהו אחר. לכאורה מה? היה בסך הכל לבוש חיצוני? מעיל, כתונת, אבנת, מה? לא. כאילו זר עובד, כהן שעובד ללא בגדי כהונה, נגדון כזר הקרב על כל המשמעות שיש בכך. אין כהונתו עליו. אני מדגיש שכלל ישראל הוא בפרט אותה קבוצה שנקראת בני תורה. הקבוצה הזו, הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, קורא לה אלה שמצטרפים לשבט לוי. לא שבט לוי בלבד, אומר הרמב״ם, הובטח לו צנצנת המן והנהגה מיוחדת מאת השם שהוא חלקו של השם יתברך, אלא כל מי שנשאו רוחו ונדבו ליבו להצטרף אל הקבוצה הזו, שהם מייצגי הבורא בעולם, והם מוסרים עצמם, מקדישים עצמם, מייחדים עצמם לייצג אותו, להתקרב אליו, יש לו מעמד של שבט לוי עם כל ההבטחות של פרנסה, חלק השם לעולם. והמילים האלה של בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת צריכים איזשהו הסבר, מה זה כבוד ומה זה תפארת. אין פה משחקי מילים ואין פה תפארת המליצה בלבד. כל אות שכתב אותה בורא העולם לדורי דורות, יש בה כוונה, ומספר הכוונות כפטיש יפוצץ סלע. אנחנו מתייחסים ללבוש היהודי בצורה מאוד מאוד משמעותית, כדבר מרכזי, עד כדי כך שזה היה סיבה לעם ישראל להיגאל. אנחנו כבר 5 שבועות לקראת ליל הסדר, וידוע לכולנו שהסיבה הידועה לכך שאותה קבוצה זכתה להיגאל, ולא כולם זכו אלא 1 מ5, זה משום שהם לא שינו את אותו לבוש מסורתי. שלא שינו את שמם ולשונם וגם את מלבושם. גם את המלבוש הם לא שינו. הם היו דבקים במסורת אבותיהם להיות ניכרים ונבדלים מכל השאר בלבוש הזה. יש בדברי החתם סופר בפרשת בלק, הוא מדבר על כך שהלבוש היהודי המסורתי שמייצג את היהודים הוא כלי במסגרת ארגז הכלים לשמר את מסורת אבותינו בידינו, לשמר את יהדותנו, משום שאדם שנושא בתפקיד, יש לו לבוש שמייצג את אותו תפקיד בעיני הציבור, וממילא הוא לא יעשה דברים שהם נוגדים את ההשקפות, את הסטנדרטים ההתנהגותיים של אותו נושא תפקיד. דוגמה, במושגים שלנו היום, לשוטר יש מדים מיוחדים. אותו שוטר שנמצא במדים כשהוא מכהן בתפקיד, הוא מאוד מאוד ייזהר לשמור על החוק, לפי שהוא מייצג את החוק. הבגדים האלה הם בגדים שנועדו לשוטר כשוטר. וממילא, כיוון שתפקידו של השוטר הוא לשמר את החוק, לעקוף את החוק, ליישם אותו, לדאוג לכך שהחוק יתקיים בצורה מדויקת, ברור שאין לך דבר סותר מיני ובי עם השוטר עצמו, עבריין. הוא עצמו עובר על החוק. ייתכן שאותו שוטר, כשהוא ללא מדים, אולי הוא עבריין ממש. אולי הוא מתנהג לפעמים כעבריין, אולי הוא עושה דברים נגד החוק. השמדים הללו גורמים לכך שהוא ממש יעשה מאמץ, לפחות כשהמדים עליו, לא לעבור על החוק. זה כלי שמאלץ אותו, למרות שמתחשק לו ובא לו, והוא רוצה לעבור באור אדום, אם זה כהולך רגל ואם זה... אבל הוא לא יעשה את זה, משום שהוא במכונית משטרה והוא במדי משטרה. אולי הוא רוצה לשלוח יד כאן או לבצע פעולה שם. הוא כרגע נמצא במסגרת תפקידו כשומר החוק. אז הוא עצמו יעבור על החוק. ודאי שהוא ישתמש בבגד הזה, או שהוא משתמש, הבגדים מסייעים לו ונותנים לו כוח נפשי לשמור על החוק, ולמרות שיש לו כרגע התמודדות ויצר אז לעבור על החוק, איזה חוק שלא יהיה, הבגדים האלה נותנים לו כוחות נפש לא לעשות חוכה והתלולה ולא לעשות צחוק מתפקידו. כנ"ל על דרך זה אומר החתם סופר, כשיהודי לובש בגדים מסורתיים יהודיים שליוו את עם ישראל במשך כל ההיסטוריה, ניקח במושגים של היום המראה של בן תורה שמקובל בעולמה של תורה, הוא הולך עם מגבעת, הוא הולך עם מעיל עליון, איזשהו ז'קט קצר או ארוך לפי בית אבותיו ולפי מנהגו. לא ניכנס מדוע זה כך. אם מקובל בחברה שהמדים האלה, הלבוש הזה, הוא מייצג את היותו שייך לסקטור הזה של עובדי השם יתברך, מה שנקרא היום דתיים, חרדים, שומרי הלכה, מייצגי תפיסה מסוימת, ברור פשוט שהלבוש הזה גורם להם, נותן להם כלי יותר נכון, להתגבר על דברים שלא יעשו אותם אם הם נגד רצון השם. דוגמה, יכול לומר לי בחור, תראה הרב, אני רוצה לומר לך, כשאני לא הולך ומקפיד ללכת מחוץ לביתי או מחוץ להיכל הישיבה ברחובה של עיר, תמיד, אבל תמיד, ללא שום הבדל בין קיץ לחורף, אני הולך במגבעת והוא בחליפה, אז זה עוזר לי להתגבר על יצר. אני עובר באיזשהו מקום, ואולי אני רואה איזשהו עיתון, איזושהי תמונה, איזשהו מראה, איזשהו דבר שנשמע, שמושך אותי, ומאוד מאוד מאוד מפתה אותי, ויצרי תוקפי לצפות או להאזין לאותו דבר. אבל אם אני באותו זמן לובש לבוש חרדי, לבוש ישיבתי, אני לא אעשה זאת, לא נעים לי. אני פשוט עושה חילול השם, ככה מתנהג בכזה מקום נמצא בן אדם שלבוש בלבוש הזה והזה. אבל אני אומר לך בצורה חד משמעית, שאם לא הייתי לבוש בלבוש הזה, אלא בלבוש שיכול להתפרש באופן דו משמעי, והוא לא חד משמעי משייך אותי לקבוצה הזו, לא הייתי עומד בניסיון, והייתי צופה במה שהבורא לא מרשה לצפות עם אותם עיניים, או הייתי מאזין במה שהבורא לא מרשה להאזין עם אותם אוזניים, או שהייתי עושה או נמצא במקום שהבורא לא מרשה להיות שם. אבל אני לא אכנס לחנות כזה או לאולם כזה, אם אני נושא שם השם על ידי הלבוש הזה. נמצא שהלבוש הזה הוא מגן עליי, הוא שומר עליי, הוא נותן לי כוחות. זה למעשה אחד העניינים, כך אומר החתם סופר בפרשת בלק, על הנושא של התנהלות עם ישראל מאז דורי דורות במערכת ששומרת עליו. אם מדובר על זקנים, על פאות, על כיסוי ראש, צניעותם של בנות ישראל, זה מין מערכת ששומרת, מעין שכפץ כזה, ששומר עליי לא רק מפגיעה חיצונית של פיתוי, לא יבואו לפתות אדם שמבחוץ נראה כסופר חרדי או כאדם שבאמת שייך למחנה שלא יעשה והדברים רחוקים ממנו. כל מיני תורדנים למיניהם ומטרידים למיניהם במקומות מגוונים ושונים לא יעשו את ניסיונותיהם לעבירה אם אדם משדר באופן חיצוני שהוא שייך לקבוצה שבאמת באדיקות וביראה שומרים על רצון הבורא יתברך. זה משמש כמין מטהר אוויר להרחיק מזיקים, לא ידבקו אליו כל הריקים וכל הפוחזים או הריקניות והפוחזות, משום שהוא משדר, אני שייך לקבוצה מסוימת. מה שאין כן אם אדם הולך או אישה הולכת במערכת של לבוש, שמשדרת פתיחות אירופאית ושייכות כללית לתרבות אוניברסלית צרפתית, בריטית, אמריקאית, גרמנית וכדומה, אז בעצם היא כאילו שמה על עצמה שלט, כן, אני שייכת לתרבות הכללית הזו. וממילא היא חושפת את עצמה לסכנות. הייתי מגדיר את הבגד הצנוע כשכפץ, ממש מערכת שמרחיקה זבובים, מרחיקה יתושים, מרחיקה מזיקים, משום שהיא כמו אדם שנושא שלט ענק, אני בחורה חרדית, יש לי חרדה מהבורא יתברך, יש לי ראשית חוכמה יראת השם, יש לי יראה, וממילא זה גם מרחיק את המזיקים, וגם מחייב בסטנדרטים התנהגותיים, אני במקום הזה נראית כך, זאת אומרת אני מייצגת ציבור מסוים, שאלו ההשקפות והסטנדרטים ההתנהגותיים הידועים שלו, וממילא אני לא אעשה את הדברים שאתם עושים, לא אצטרף לאירוע הזה, לא אצטרף לסוג הזה של המערכת הזו, משום שזה לא מתאים לי. זה לא שייך לקבוצה שלי. אני רוצה לספר ששמעתי שפעם שאלו פעם, את חוסן מלך ירדן, היה גוי שקראו לו חוסן, אבא של המלך של היום, אבדאללה. שאלו אותו בממלכה שלו, מדוע אתה שולח את הבן שלך ללמוד בבית ספר, כשאבדאללה היה ילד, היה נער בבית ספר, מדוע אתה שולח אותו ללונדון, הוא שלח את הבן שלו לבית ספר של הנסיכים והנסיכות, של משפחת המלוכה של אליזבט, וכל המסתעפים למשפחה הזו, יש בית ספר מיוחד לרוזנים, לדוקסים, לנסיכים, למי שמעוטדים להיות כאלה. אין לנו מספיק בתי ספר ברבת המון, אתה מבזה את התוצרת של משרד החינוך הירדני, הממלכה ההשמית. מדוע אתה שולח את הבנים שלך ללונדון? ושם הם למדו כמובן גם את שפת המדינה, את האנגלית. היום באמת הילד הזה הפך להיות מלך ירדן כבר לא מעט שנים, יושב על ממלכתו ואוחז את המלוכה יפה. ענה אותו מלך, אבא של המלך של היום, אמר, תראו, הבן שלי אמור להיות מלך. הוא אמור להיכנס לארמון המלוכה ולנהל את המלכות אחריי. אני צריך ללמד אותו גינוני מלכות, חשיבות המלכות, התנהגויות הכבוד של המלכות מגיל רך. הוא לא יכול להיות כאחד האדם, הואיל והוא בן מלך. שמה, לדוגמה, מתרגלים מגיל רך ללכת עם עניבה, עם חליפה, עם סוג נעליים מיוחדות, נקיות, מצוחצחות. אין מצב שתהיה שריטה. מי מדבר על קרע במכנס, שמה מתהלכים בצורה מכובדת. והבן הזה צריך להתרגל לזה, שירגיש שייך למערכת אחרת לחלוטין של קבוצת בני המלך. ולכן אני שולח אותו ללמוד את הנימוסים ותהליכות של המלכות. רבותיי, היום המלך מתנהל בהתאם, ואתה לא תראה אותו, וכפי שהוא העיד על עצמו, ופשוט הדבר גם אצל בני המלוכה האנגלים עצמם, הוא לא יגיד לך, אני לא רוצה ללבוש חליפה, כיוון שחם לי, יש חמסין בחוץ, אני לא אבוא לטקס מסוים, אלא עם מכנסי ג'ינס, או מכנסיים קצרות משופשפות, וחצי גופייה, כיוון שזה נוח לי. הוא אפילו לא, לא הדבר עומד לניסיון, אין לו אפילו ניסיון בתחום הזה, משום שהוא שייך למשפחת המלוכה, והנכבדות וכבוד המלכות הוא חלק אינטגרלי בלתי נפרד מעצם הווייתו ואישיותו. הוא בכלל לא עומד בניסיון הזה, ברור שהוא שייך לקבוצה הזו. זה כמו שראש ממשלה לא יבוא לישיבת ממשלה, או לנאום נאום ממשלתי או נאום מדיני, עם מכנסיים קצרות, משום שחם לו. למרות שחמסין בחוץ, הוא לא יבוא לשום טקס מלכותי או ממשלתי, באופן שמבזה אותו. לא שופט ולא עורך דין, וכן הלאה, לא רופא. הוא מכבד את מעמדו, ולכן הוא מופיע כמלך, או כאדם שנושא את התפקיד הזה. כך, אם היו בנינו ובנותינו מרגישים שעם ישראל הוא עם של ממלכת כהנים וגוי קדוש. לפני שהבורא בחר בנו, וכך קראנו בשבת לפני הקודמת, כשדובר על היווצרות עם ישראל, אנחנו מתקדמים לקראת 3,332 שנה של חגיגת קיום העם היהודי, בשלב הראשון של פסח, בעוד כ5 שבועות, ובשלב הבא בשבועות, שזה מתן התורה, היום שבו נהיינו לעם. אז בורא העולם, לפני שמסר לנו סופית את ההחלטה שאנחנו עמו וצאן מרעיתו לנצח, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, חלק ממש חלק מחוכמתו, אנחנו חלק, קודש בריך הוא ישראל והורית אחד, הוא התנה איתנו תנאי, והתנאי היה שאנחנו נקבל על עצמנו 3 צמדי מילים ככותרת ראשית של ההתנהלות שלנו לנצח, ואתם תהיו לי, צמד מילים ראשון, ממלכת כהנים, צמד מילים שני, גוי קדוש, ומילה נוספת, עם סגולה או סגולה מכל העמים. ממלכת כהנים ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אנחנו ככהנים יש לנו בגדי כהונה, כל קהילה וקהילה, לפי מנהגותיה בקודש עשרות, מאות ואלפי שנים למעלה, לפי הסיבות שקבעו ונקבע והונהג ששם ככה מתנהלים, בלי לשאול שאלות, מה פשר וחם לי וזה בדיוק לא מתאים לי, אלא כך אנחנו, הבורא אומר, אתם בתפקיד, יש בעולם 8,000 מיליוני אנשים כללי, ואתם הכהנים. אתם מכהנים בתפקיד מיניסטריאלי של לייצג את מלך מלכי המלכים בעולמו. זה התנאי שלי, להיותכם עם ישראל, עם סגולה, בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. התנאי השני הוא חופף בהקשר הזה. גוי קדוש, עם מופרש, עם מובדל, קדוש פירושו מובדל. אתם לא בסגנון לא אירופאי, לא צרפתי, לא בריטי, לא יבוא שמגיע מהוגי עיצובים שמעצבים סגנון של משקף או נעל, או כל בגד שלא יהיה, לא מפריז, לא ממילאנו, ולא מלונדון, ולא מניו יורק. אתם שונים, שונים. כל העולם מהעבר הזה, ואתם מן העבר השני. זו הסיבה שנגלה הקבוצה הזו, בלבד חמישית וחמושים עלו בני ישראל, הם הצליחו לעמוד בסטנדרטים האלה, ולהם יש את הגנים של סבא אברהם אבינו, שהיה בעבר השני מכל העולם שהיה מודרני, שהיה נדבק בתרבות הכללית של נמרוד, וכל העמים שהיו אז. ושם העם ישראל עדיין לא נוצר, אלא זה רק התחיל באברהם אבינו, הסיפור היהודי, והיהודי הזה היה מסוגל ללכת אפילו נגד אבא שלו. כך התחילה היהדות. המורה חיפש בן אדם שמסוגל לשחות נגד הזרם. לך לך מארצך, לך לך מבית אביך, לך לך ממולדתך. הוא בדק אותו, האם הוא מסוגל לא להיות מודרני וללכת אחרי הזרם המרכזי, אלא להיות שונה. הבדיקה החזקה ביותר הייתה בזה שהיה מוכן אפילו למסור את נפשו בכבשן האש באור כסדים נגד התרבות ששלטה אז. וכשהוא היה מוכן לכך, הבורא החליט, אתה תהיה היהודי הראשון בהיסטוריה, לכך חיכיתי 2,000 שנה. 20 דורות לא מצאתי בן אדם כמוך שיחיל בקרבו את הגנים הבסיסיים להקמת עם נצחי. אין אפשרות להקים עם לנצח עם כל תרבות וכל מודה, מיד כולם נגררים כזבובים ונמשכים ונסחפים, והעדריות מציפה אותם. הוא חיפש בורא העולם בן אדם שאכן מסוגל להיות שונה. וזה מה שאמר הבורא, בחרתי באברהם לפי שראיתי מה הוא עשה באור כשדים. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, זה שם הגוי שלו לפני שהוא נהיה יהודי, אברהם ללא ה'. למה בחרת בו? למה לא בנוח? למה לא בשם ועבר שהיו ראשי הישיבה של אברהם, יצחק ויעקב? למה לא בחנוך שהיה בעל מעלה גדול מאוד והפך להיות מלאך מתת? למה לא במתושלח? התשובה היא, והוצאתו מאור כשדים. הוא היה מוכן להשליך את עצמו על מזבח האמונה של כל אחד יחיד ומיוחד, בניגוד למודה ולדעות ששלטו בעוד בזמנו, והיה מוכן לא רק להיות שונה מהם, אלא להקריב את עצמו על השוני הזה, מתוך דבקות מלאה ואמונה מלאה בצדקת האמת הזו, שיש כל אחד יחיד. לכן מצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית. הקבוצה הזו נבחנה, זה התחיל באברהם, המשיך ביצחק ולא בישמעאל, המשיך ביעקב ולא בעשיו, התחיל, המשיך ב-70 נפש, ירדו אבותיך מצרימה, והמבחן הסופי היה במצב במצרים. קבוצה אחת לא שינתה את לשונה, לא שינתה את שמה, וגם לא שינתה את לבושה, והקבוצה הזו גילתה שיש בה את הגנים של סבא אברהם, היא יכולה להיקרא עם אלוקי אברהם. להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. זה דבר שמצריך כוח, משום שטבעו של אדם להיסחף. כפי שכותב הרמב״ם בפרק השישי מהלכות דעות, מדרך בריאתו של אדם להיות נמשך אחרי אנשי סביבתו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו ועושה כמעשה. אתה רואה היום לפעמים בחורים, שאתה לא יודע אם זה מכנס או שזה גרביון. אני לא יודע, הוא כנראה מאוד מתאמץ להכניס את המכנס הצר הזה לרגלו ולפשוט. זה נצמד ברמה שאתה לא מבין מה כל כך מושך אותו ליצור את הגרביוניות של המכנס שלו. שוב, עדר, עדר בין בו ובין אם זה בא. התופעה הזו היא מבחן עד כמה אתה שייך לעם אלוקי אברהם. גאוותי בשונותי. הגאווה שלנו זה ביותנו שונים, שייכים לקבוצה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואם זה בנות, בנות מלכים. עם ישראל בני מלכים, בת ישראל היא בת מלך, והיא באמת שונה. היה לי קשה לראות באופן שטחי את אותו אלבום של אותה אישה באנגליה, שאספה את התמונות של המלכה אליזבת, מגיל צעיר ביותר. זה קצת היה קשה, משום שלצערנו, אנשים או נשים שנקראות חרדיות לא הולכות ברמת הצניות הזו. זה לא נעים להזכיר את זה, אבל היא לא אישה דתייה ולא יהודייה. אותה אליזבת הזקנה הזו ממש לא יהודייה, אבל יש לה נכבדות של מלכות, והבורא הותיר אותה כאן כדי שבנות ישראל תדענה איך נראית מלכה. למרות שהיום אין שלטון מלוכני, והמשטר הוא משטר פרלמנטרי, ויש שם ראש ממשלה בלונדון ברחוב דאונינג 10, אבל הבורא הותיר עדיין איזושהי מלוכה, כדי לקבל מושגים גם ערב משיח בתקופה של פריקת כל כבוד והתבזות מוחלטת, ומציאות שאתה רואה אדם שהוא לא ילך בצורה מכובדת, להפך, הוא יקרא את המכנסיים שלו לחתיכות, ישפשף את המכנס שפשוף אחר שפשוף עד שיחשפו חוטי הבגד הבסיסיים, יהפוך את החולצה לצד השני כדי שהתפרים יראו שהוא מוזנח, הוא משונה. מי שזוכר את התופעה הזו שהתחילה עם הביטלס בזמנו, ההיפיז, כל החיפושיות בשנות ה-60 בארצות הברית, שהקיפה עולם ומלואו. וההפקרות הזו, המציאות של ההיעדר נכבדות, מאפשר כמובן ומסיר כל רסן ומאפשר כל התפרקות וכל תואבה, ולא מחייב לשום סטנדרטים של כבוד, של היררכיה, של כפיפות, של קבלת מרות. דמוקרטיה, תעשה מה שמתחשק לך, תלבש מה שבא לך, תסתכל מה שמתחשק לך, תשמע מה שבא לך, תזלול מה שבא לך, תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תפגע בשני, כמו כללים בכביש, באקסידנטים בין מכוניות. תעשה רק מה שאתה רוצה, לא צורת אדם. היה לי צער לראות את האלבום הזה ברפרוף, תראה איך אישה שהיא גויה גמורה, לבוש רחב, לבוש עדין, לבוש צן, מי מדבר על לייקות, מי מדבר על טריקו, מי מדבר על סגנון בוטה ושיער ענק ופזור, אין, הכל נכבד, כבוד ותפארת. הבורא אמר, אתה ראית דוגמה? אתה, כלל ישראל, ממלכת כהנים, גוי קדוש. התנאי השלישי, עם סגולה. סגולה מכל העמים, אומר רש"י, אוצר חביב. האוצר החביב לא מפוזר ברחובות ברמה של נגישות, הוא נמצא בכספות. הכספות מכילות דברים הכי יקרים שיש בעולם. לא ברחובות. נשמת ישראל היא דבר יקר. היוקר הזה בא לידי ביטוי בשונות שלה, כיוון שיש בעולם דומם, ומעליו יש צומח, ומעליו יש בעל חיים, ומעליו יש מדבר, שזה כל הגויים, ומעליו יש נשמת ישראל. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו, אותיות לתורה. יהודי אותיות שם הוויה ברוך הוא. איך כותבים את המילה יהודי? יוד, ואחרי זה ה', ואחרי זה ו', ודי, די זה, זה דלת עם נקודה, שזה עוד פעם ה', שם הוויה ברוך הוא, על כל יהודי, וראו כל עמי הארץ, כי שם הוויה נקרא עליך, ויראו ממקה. הכתוב אומר לי פה, תקשיב, אתה שונה, תבין, זה כבוד להיות שייך לקבוצה הזו, להבדיל ממערכת צבאית. יש אנשים שנמצאים ביחידות מובחרות, הם מתגאים להיות שייכים ליחידות האלה. הם הולכים עם כנפי טייס, עם כנפי צניחה. הם יודעים, אני שייך לקבוצת עילית. השייכות הזו מרוממת אותם, והם לא שואלים ולא אומרים חם לי או קר לי, אלא להפך, הם דואגים ללבוש את זה כדי להדגיש, כן, אני שונה. אני שייך לקבוצה עילית, לקבוצה צמרת, לקבוצה יוקרתית. יש יותר יוקרתי מלהיות שייך למי שהבורא בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון? לא בחרו אותך מתוך 100 בחורים שאתה בחיר הישיבה, או מתוך 1,000, או מתוך 10,000, קבוצת ועדת מומחים בדקה שהבחור הזה הוא המרכיב את המקסימום מעלות האפשריות בייחוס, בכישרון, במראה, בבריאות וכן הלאה. אלא הקבוצה הזו נבחרה מתוך 8 מיליארד אנשים שיש בבריאה. 8 מיליארד אנשים, 8,000 מיליוני אנשים של סינים, יפנים, אמריקאים, רוסים, אירופאים, אסיאתים, אפריקנים, ומתוך כולם בחר לא ועדם של מומחים, אלא בורא העולם אומר, אותך עשיתי אחרת. אני לא אומר את זה כדי שתשתחצן ותתגאה, אני אומר את זה כדי שזה יחייב אותך בהתנהגויות גבוהות יותר של רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, אור לגויים, סגולה מכל העמים. זה מחייב אותך לגובה אחר. 3 צמדי מילים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם סגולה. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, לא פחות ולא יותר. הכהנים הם רק סמל להתנהגות המיוחדת. יש בחזל שאמורים כלל ישראל להיות כהנים לעתיד לבוא. הכהנים הם רק סמל למציאות הזו, ולהם יש בגדים מיוחדים. הייתי קורא כאן את מה שכותב הכותבים המפרשים על הפסוק הזה, מי שירצה לעיין השבת, שבת פרשת זכור, על הנושא הזה בפרשת תצווה. ועשית בגדי קודש, אומר הספורנו, לכבוד הכל יתברך, ביותם בגדי קודש לעבודתו. הבגדים האלה הם מייחדים אותך כעובד השם. כל הציבור יודע, אני שייך לקבוצה העליונה של אלה שמאמינים בבורא העולם ומתנהגים לפי הוראות היצרן בצורה מדקדקת. מה זה לתפארת? שיהיה כהן מורה נורא על כל סביביו, שהם תלמידיו החקוקים על ליבו וכתפיו. יהיה ניכר, זה דבר שמעורר יראת כבוד. כן, רואים לבוש של רב, לבוש של אברך, הוא בא ומכבד את הלבוש שלו, זה גורם באופן הדדי, הלבוש משפיע עליו, והמציאות שלו משפיעה על כל ההדר שנובע מהמציאות שלו. כתוב כאן בדברי אבן עזרא, על העניין הזה של בגדי קודש לכבוד ולתפארת, שהתפארו בהם, כי אין אחר לובש כך. נגיד, כלפי הכהנים, ישראל לא לובשים את הבגדים האלה. כלפי הגויים, היהודים לא לובשים את הבגדים האלה. הרמב"ן אומר לכבוד ולתפארת, כאן בפרק כ"ח בחומש ויקרא, בפסוק ב', ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. אומר הרמב"ן שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, כמו שאמר הכתוב, כחתן יכהן פאר, כי אלה הבגדים לבושי מלכות הימה. והוא מפרט כל בגד ובגד שהלבוש, תלבשנה בנות המלך מעילים. מדוע? משום שזה מכסה אותם כמה שיותר, והכיסוי מבטא את החשיבות של הדבר שהוא לא חשוף, הוא לא גלוי. כמו שאומר הרמב"ן, כי המנהג ללבוש בנות המלך מעילים שתתכסנה בהם, מחמת נכבדותם, נמצא שהכותונת היא עניין של, כמובן, כבוד והנהגה מרוממת. אני רוצה להזכיר כאן עוד איזושהי נקודה. לנושא הזה דיברנו על כמה היבטים. היבט אחד, ההיבט הזה של השייכות, שהשייכות הזאת מבטאת קבוצה מסוימת, והקבוצה הזו היא מתנהלת בסטנדרטים מסוימים, וממילא זה עוזר שבזמן התקף יצר, בזמן משיכה קשה, אז הכלי הזה, כמו שכותב החתם סופר של הבגד, שניכר כלפי עולם ומלואו, ייתן לי כוחות להתגבר על המשיכה הזו ולייצג בצורה נאמנה את אותה קבוצה שמיוצגת בלבוש הזה. דיברנו על נושא נוסף של הכבוד שיש להיות שייך לקבוצת העילית, כמו בגדי המלך, בגדי הדוקסים, בגדי הנסיכים, הבגדים שמשייכים אותי לקבוצות עילית יותר, ששם ממילא אין עניין של קשה או חם או מכביד, אלא אדרבה, יש צורה שעורך דין מופיע מול שופט, ויש לא מעניין כלל, וזה לא עניין אם נוח לו או לא נוח לו, כך הוא מופיע בלבוש הזה, זה מחייב את המעמד, את נכבדותו של המעמד. אבל יש פה היבט נוסף. כידוע, המילה לבוש, זה בעצם אומרת, כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת שבת, זה שתי מילים בעצם, שנכללות במילה אחת. לא בוש, סילוק הבושה. איזה בושה? נא לשים לב שבגד רומז לבגידה. מה הקשר בין בגד, דבר שמכסה את הגוף שלנו, מלביש ערומים, מבדיל אותנו עם פרה, פרה הולכת ללא שום בגד, לא מכנס ולא חצאית ולא חולצה, קנה לא עגל ולא עז ולא ג'וק ולא נמלה ולא פרפר. המציאות של צלם אלוקים היא זו שיש לה את הכוח הזה, שאין בן אדם בלי לבוש, האדם הוא לבוש. הלבוש נקרא בגד, ובגד מזכיר ומצלצל באופן קונוטציוני את המילה בגידה. מי בגד? על איזה בגידה מדובר? כנל מעיל. מעיל זה עניין של מעילה. מישהו מעל, ומעלה מעל באישה. בגידה, מעילה, על איזה מעילה? למה הנושאים של הכיסוי של גוף האדם? אלה הם נבחרו על ידי הבורא יתברך מילים שמזכירות בגידות ומעילות. מדוע? התשובה היא, בוא נלך לשורש. האדם וחווה נבראו והתהלכו בשלב הראשון לפני חטא עץ הדעת, עירומים ולא התבוששו. כל מציאותם הייתה קודש, ולא היה שום מושג שנקרא ערווה, שמול זה לא מתפללים ולא עושים ברכה, ואם עשו קידוש מול ערווה, מקום מגולה באישה, אז הקידוש פסול והברכה לבטלה, כמו שהנושא הזה לצערנו צריך חיזוק. הדבר הזה לא היה. כל האיברים זה היה כמו שאדם מגולל רצועות של תפילין של יד על ידו. כמו רצועות תפילין של ראש על ראשו. היינו שם בספורנו בנושא הזה. האדם היה בעצם בעל מודעות שהווייתו זה נפש, רוח ונשמה. והכיסוי היה הגוף עצמו. הגוף נקרא בלשון הפסוק לבוש. סלמה, סוכה. הבורא ברא את הגוף ככיסוי לנשמה. כך אומר הפסוק, אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תסוחכני. האור והבשר זה לבוש. הבורא עטף את האדם עם לבוש. וגידים ועצמות זה שכח, תסוחכני, כתוב שם בשין שמאלית בספר איוב. אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תסוחכני. להבין, הרמב"ן אומר בכל מקום שמדברים על נשמת האדם, כתוב אדם. אדם כי יקריב מכם, אדם. אבל כשמדובר על הבשר שלו, כתוב בשר. האדם כי יהיה באור בשרו נגד צרת, לא כתוב כי יהיה בו. בו זה בנשמה. מה שנתפס בנשמה זה רק עבירות ומצוות. זיכוך או חס ושלום לכלוך. אבל כשמדובר על נגעים שבאים על הלבוש שלו, והלבוש זה הגוף, בשר, כן, בשר, עצם, רקמה, שם נאמר אדם כי יהיה באור בשרו. או לדוגמה, על בשר אדם לא ייסח, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו שנאמר בפרשת כי תישא בחומש שמות, לא להשתמש בשמן המשחה לשימושי חולין. אז לא כתוב על אדם לא ייסח, משום שאדם זה נשמה. כל אחד הבין את זה. העולם לא ירד לרמה הקשה החומרנית של היום, שאני זה הבשר, הגוף שלי, וכל החיים רק לענג אותו ולרגש אותו וליפות אותו ולאפר אותו ולהלביש אותו ולקלח אותו ולהשכיב אותו לישון ולהאכיל אותו. הוא הבין שהמציאות שצריך לטפח זה מציאותי האמיתית, ומציאותי האמיתית היא נפש, רוח ונשמה. וכשהבורא מדבר לפעמים על הגוף, אז הוא מדגיש, אני מדבר על הבשר, אני לא מדבר עליך. לכן אני אומר, אל תסוך על הבשר של אדם שמן המשחה. וכן, בכל התייחסות לגוף הוא נקרא לבוש. המציאות הזו הייתה, ואדם הראשון וחווה היו במצב שהמודעות העליונה שלהם הייתה מודעות נשמתית. והגוף הוא הכיסוי. הכיסוי, משום שדבר יקר הוא תמיד מחוסה, דבר יקר הוא תמיד לא מפוזר ברחובות וחשוף וגלוי לאין כל, בכל קבוצות הוואטסאפ ובכל מקום. איך תוספות אומר, בושה וחרפה היא לאישה שמסתכלים עליה האנשים. מה שמהווה לפעמים שאיפה של בת או אישה שיראו אותה ויראו אותה, הגאווה והשחץ הזה, אומר תוספות במסכת סנהדרין, גנאי הוא לאישה שיסתכלו עליה האנשים. זאת המציאות הבסיסית, עד שקרתה המעילה והבגידה הגדולה ביותר בהיסטוריה. איזה בגידה ואיזה מעילה? עץ הדעת. ואז, ההליכים שקרו, התהליך שקרה, נוצרה להם בושה. נוצרה בושה נוראית. התחילה יותר ברמה של דק מן הדק, מודעות בשרית. והכל היה חשוף. אז הם מיד חיפשו להתחבא. אז הם התחבאו מפני הדר גאון השם וכבודו בגן. ואז היה צריך להגיע לסלק את הבושה לאותו בגד. לא בוש, לבוש לא בוש. במה מסלקים את הבוש, את הבושה? באמצעות לבוש שהוא מזכיר את הבגד, הבגידה הגדולה ביותר, ואת המעילה הגדולה ביותר במי שמנשים אותך. מאז נוצר מצב שחל שם ערווה, וצריך להרחיק מזה, ולא לעשות דבר קודש מול זה. והאדם מסתיר את ראשתו, מסתיר את ערוותו, משום שנוצרה מציאות שכרגע כביכול הוא קצת יותר נמצא במצב של התרחקות. אז הוא מכסה, הוא מסתיר את הבושה. ככל שאדם, ומעניין דבריו של החזוני, שאולי בזה נסיים כרגע את הפרק, את הפרק הזה, החזוני שהיה אומר, איך בודקים יראת שמיים אצל בחור, אמרו גדולי זמננו, איך הוא מקיים הלכה, איך הוא מדקדק בהלכה, זה מבטא את היראת שמיים שלו, איך הוא מתפלל מול בוראו, אבל איך בודקים יראת שמיים אצל אישה? אמר החזוני שהפרמטר הוא אחד בלבד, צניעות. לפי גודל הצניעות, זה ביטוי ליראת שמיים. זה מראה עד כמה היא באמת מרגיש, אני נשמה, אני מסתיר את הגוף הזה, זה מזכיר את הבגידה הגדולה באלוקים, את המעילה הגדולה, אני מסתיר אותו, אני מחביא אותו, זה לא אני, חוץ מהפנים, הפנים באמת מייחד אותי, הפנים זה חוכמה, חוכמת אדם תאיר פניו, זה שונה מאדם לחברו, שאר החלקים זהים לחלוטין בכל האנושות, ולכן, אנחנו רוצים להתחזק ביותנו עם סגולה, לקראת היום הולדת הגדול, שאנחנו נבטא אותו בעזרת השם בפורים הבא עלינו לטובה, חג הנצחיות של עם ישראל, פסח, יום ההולדת של עם ישראל, ויום העצמאות האמיתי של עם ישראל משעבוד של זרים, והביטוי המקסימלי הוא כמובן מתן התורה, ממלכת כהנים, גוי קדוש ועם סגולה, ובכך נהיה ראויים לגאולת ישראל בקרוב, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. כל חי תמיד יקיר.